שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בנושא חינוך ילדים שהוא שורש לעבודה עצמית. ואנחנו הגענו לנושא של ציפיות, כפי שאנחנו בעצם רואים בעבודה הטיפולית והייעוצית שזה המכשול הגדול, גדול ביותר אפשר לומר, של האנושות. שאם פעם היינו בבית כלא של זהב, כפי שאמרנו היום, אם היינו בבית כלא של עוני, היום אנחנו בבית כלא של זהב. כלומר, אם פעם לא היו כל כך הרבה רצונות, והשאיפות היו מאוד מאוד מצומצמות לכפר ולמשפחה, והיום יש כפר גלובלי ויש רצונות עד השמיים, ואנחנו בבית כלא של זהב, יש המון המון שאיפות לכל בן אדם. כל אחד מתעורר קצת לזה שהוא רוצה להיות כאלוקה. כן, יש איזה קינה לאלוקים, לשם, יש איזה רצון לגדלות. אז אנחנו צריכים במציאות הזאת לזכור את מה שאנחנו ולעבוד עם הציפיות המופחזות האלה, בעיקר בחינוך ילדים. אפשר להגיד שהרעל העיקרי של נפש הילד זה הציפיות של ההורים שלו. המקום שההורה מצפה ממנו הוא לא ירצה. ברגע שאני גם עם חבר או עם בת זוג, ברגע שאני מצפה ממנה, אני צריך לדעת שאני מונע ממנה לרצות. למה? בסיבה מאוד פשוטה. האדם לא מוותר אף פעם על מה שמחיה אותו. כן? כלומר, ראינו בגוש קטיף, לדוגמה, איך אומר הרב קוק בכללי אורות, במאמר במאמרי ראייה, יש ארבע טיעונים שכן עובדים, פועלים על עם ישראל. יש טיעון לאומי, יש טיעון אלוקי, רוחני, יש טיעון אולי תורני, יש טיעונים, אפשר בהחלט להתווכח, זה לפעמים מצווה גדולה, אבל יש טיעון שמשום מה הרב קוק לא סופר, וזה נקרא האלימות. לצפות מהשני, להכניע את השני, שיעשה מה שאתה רוצה, לחסום כבישים, לזרוק על השוטרים אבנים בהפגנה, או לזרוק אבנים על מכוניות בשבת. זה לא עובד. למה? כי האדם לא מוכן לוותר על מה שיקר לו. ילד לא ילמד גמרא בגלל שההורים שלו מצפים ממנו להיות תלמיד חכם. אפשר להגיד גם הפוך. אפשר להגיד שילד לא ילמד גמרא בגלל שבישיבה התיכונית שלו יש מבחנים בגמרא. ברגע שלוקחים את הדבר הזה שהוא חיוני לך והופכים אותו לנושא של כפייה, אתה, כי אתה יהודי פשוט של הדור הזה, אתה אוטומטית אתה מתנגד ואתה מתעורר לזה שזה לא בשבילך. אתה אז מתחיל לדעת מה אתה לא רוצה. רק תגיד ליהודי ככה, טוב, אסור לך לאכול חזיר, ואם אתה תאכל חזיר אני אתן לך סתירה. הוא יקים איזה, כן, איזה שוק של סנדוויצ'ים עם הרבה חזירי בתוך במדרחוב, כדי רק להוכיח ש... והוא יגיד לך, אני אף פעם לא אכלתי חזיר, אבל עכשיו אני אוכל בגלל שאתה אסרת עליי. כי לא בגלל שהוא ברצון לחטוא, אלא בגלל שהאדם לא יוותר על מה שנכפה מבחוץ, ומה שהוא לא רוצה באמת. אדם רוצה אמת.
ובגלל שזה כן. לגבי החזיר, הוא אומר, אל תאמר שאסור לי לאכול, אלא אפשר. מותר לי לאכול, מותר לי להחזיר.
מותר, אפשי ולא...
כן, ומה אני אעשה שאבי שבשמיים אסר עליו.
בדיוק, בדיוק. כלומר, האדם הוא חייב שזה יבוא מעצמו. וזה מה שדיברנו פעם שעבר, הגדילה של האדם זה הגידול של העצמיות שלו. ככל שאנחנו מגדלים את הנקודה העצמית הפנימית, אז אנחנו בעצם מחנכים אותו יותר טוב. ולכן אנחנו כהורים, או כאנשים, או כחברותה, או כבני זוג, אנחנו צריכים לדעת, אם אתה כופה על אשתך איך להתלבש בצניעות, אתה רק גורם לה בתוך תוכה לא לרצות. ואם אתה מעודד בהתנהגות שלך רק שהיא תרצה מעצמה, בלי שאתה בכלל אומר שום דבר, אתה אז מעודד אותה כי היא תרצה מעצמה. כי למה? מה הווה אמינה של האמירה הזאת? שאדם הוא טוב במהותו, ולכן אדם הוא שואף אל הטוב. איך אומרים ברפואה? אל תפריע. פרימום נון נון סרי אומרים בלטינית. אל תזיק. קודם כל אל תזיק. כי הטוב נמצא, והטוב צריך ללכת ולהתגלות. לכן אנחנו בדור כזה, בעיקר בדור הזה של נשמות גדולות, ואומרים שהבדיחה הטובה ביותר שהקדוש ברוך הוא מספר זה התוכניות של האדם. כן? כשהקדוש ברוך הוא רוצה קצת לצחוק, הוא חושב במושגים של התוכניות של בני אדם. זאת אומרת, מה שאתה רוצה ומה שאתה מצפה, וככה צריך להיות, וכן, אדם הולך למשפט, ככה אני אוכיח לו, ככה אני אראה לו, בסדר, נראה, נראה אותך. כי המציאות היא אחרת מהציפיות שלך. אז אנחנו נראה עוד מעט כן מה אנחנו עושים איתם, אבל יש מקום כזה, אני פוגש הרבה הורים לילדים, לפעמים זה ילד בכור, מכת בכורות, שכל כך מצפים ממנו, לפעמים זה ילד שבא אחרי כך וכך בנות, אז הוא הבן סוף סוף שהגיע אחרי שש בנות, אז כל כך עצו, כן, בן, ואז יש המון רצון, לפעמים זה ילדי הפחיה גם כן, שבאים אחרי די אמצעים מלאכותיים להביא אותו, כל כך עצינו אותו, שהוא עלול להפוך לילד של אבא ואמא, וכשבאופן מהותי ואמיתי הוא אינו בכלל הילד של אבא ואמא, אלא הוא הבן שנולד מהקדוש ברוך הוא, וההורים התמנו להיות השליחים הטובים לגדלו. וזה נראה לי הגבורה הכי גדולה שמתבקשת להורים של הדור הזה, ובכלל לכל הדורות, כן? להיות גיבורים. אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים אתה רב להושיע. זה שקדוש ברוך הוא גיבור ולא מחסל כל חוטא, הוא מחיה מת, הוא מעורר רצון. המידת הגבורה הזאת של ההורים שמוכנים בזה למסור את הנפש, לוותר על הרצונות שלהם, שזה הדבר הכי קשה, אפשר לומר, כן, כשאתה מביא ילד לעולם ולראות אותו נופל ולהגיד, אני אדריך אותו, אני אעץ לו, אבל אני גם יהיה איתו. זאת אומרת, אני לא אלחם נגדו, אלא אם כן מדובר בנפילה קשה מדי, לדעת לפעמים לראות ילד, לדוגמה מתבגר, שמדרדר, ואתה לא בזה היסטרי. אתה לא נותן לילד שלקח ממך כך וכך כסף בתיק שלך, הכותרת גנב. כי אתה מבין שעכשיו הוא נפל, ואתה בטוח שהוא יעמוד חזרה. והיכולת שלך לשים עליו גבולות, זה היכולת שלך לקבל אותו כפי שהוא. אז לכן, אני עובד עם זה הרבה, אפשר להגיד שהאימא החרדתית דאגנית יותר, כי היא אוהבת כל כך את הילד שלה. ומה זאת אומרת? היא מתקשרת כל כמה דקות כדי לבדוק שהוא לא נפל, שהוא לא חולה, שהוא למד, וחיה במבחן, וחיה עם הבחורה, ויש שם דפי מקורות על השולחן. והילד כבר לא יכול, הוא סוגח פלאפון, הוא כבר לא יכול. הלחץ הזה כבר הופך אותו לאדם שמרגיש שאין לו עצמיות, כן? אין לו כלום לעצמו. כל הזמן תלוי באהבה, זו אהבה מאוד גדולה, החרדות של אמא. אבל זה מחסל, לוקח ממנו את כל כוח חיים, כוח רצון. וכשאבא הוא אולי גם אחד שמפנק ונותן, וכל מה שתרצה, אני רק אתן לך, ובזה אני גם מחליש. כי בנתינה האינסופית הזאת, אני מצפה ממך תמורה. אל תשכח שאתה הבן שלי, ואתה בעצם מחויב לי בזה שאני נותן לי. וכשיהיה משבר, אני אזכיר לך אולי לפעמים גם כן. אז כמובן שאנחנו הורים טובים, ואנחנו רוצים לתת לילדים שלנו. אבל כל הנקודה כאן זה מאיפה זה בא, כן? מאיזה נקודה זה בא אצלנו. אז אנחנו עלולים בחינוך של הילדים שלנו להשליך את העבר שלנו עליהם. את מה שאני לא קיבלתי, כן? אני אדם ניצול שואה, ואני לא קיבלתי, ולא היה לי שיחה עם הילדים, עם ההורים שלי, אני אנסה להרבות בשיחות. מאוד חשוב לדבר על כל דבר עם הילדים שלי, כשהילד הוא מגיב לזה. אני לא רוצה לדבר. וההורה כועס, כי הוא ציפה. ובזה אנחנו נבחנים, ואפשר להגיד שאדם גדול הוא אדם שיודע להכניע את הרצונות שלו, ואדם קטן זה אדם שכל הזמן עובד עם השני לפי הציפיות שלו. זה הגדרה נכונה, שכל הזמן אני מצפה ממך ואני רוצה, ואני מצפה גם מעצמי, אז אני חי בחרדה, ואני חי כל הזמן בתחושת כישלון, כי אני מצפה. אנחנו דיברנו על זה כשדיברנו על אנטומיה, שהצד השמאלי, זאת אומרת הצד של השכל הרציונל, שורשו הרצון. אני רוצה לדעת, כן? היא חייבת להתקשר, כי היא רוצה לדעת כל הזמן מה קורה. כן? היא בעצם, כמו קצת נראה עוד מהתחת המרגלים, הרצון לדעת כל דבר, הרצון לדעת, הרצון לשלוט על המציאות, כן? לדעת בדיוק מה קורה. והיום יש ילד שלא מרוכז, מיד מפנים אותו לאבחון. אבחון זה יקר, ואבחון זה ארוך. ואבחון זה לא תמיד נותן כל כך, אלא בדרך כלל הפניה לנורולוג, כן? זה בערך, הרבה פעמים הסיכום של האבחון הוא לא תמיד כזה בערך מאוד גבוה, אבל מה שבטוח שיש כמובן לפעמים כן צורך לפנות לאבחון, אבל הרבה מהאבחונים הם רק כדי לדעת, אני רוצה סקנר, כן? ניתוח כזה מדעי של מה קורה בנפש של הילד, והילד הוא לא מרוכז, כי הוא לא רוצה ללמוד, כי לא בא לו, כי הוא מפונק. אבל זה לא נחשב מפונק בדוח פסיכודיאגנוסטי. אז אנחנו נכתוב את זה בשפה של שליפה, של רגישות סנסומוטורית, של כל מיני קריטריונים חיצוניים שבעצם מסתכלים על, מצלמים את הילד מבחוץ, אבל לא פוגשים את הילד עצמו. ולכן זה לא יהיה מפתח בשבילנו לטיפול, כן? כי הטיפול באמת, אצל כל ילד, זה טיפול שורשי, פנימי, אמיתי. ושוב, אני לא אומר שלפעמים לא צריך, כמובן שלפעמים כן צריך להבחן אותו, ויש דברים מסובכים, אבל צריך לא להרבות בזה. אז יש עמדה של ההורה שהוא צריך לעסוק ב, הגדרנו את זה באחד מהשיעורים, הכנעה, הבדלה, המתקה. הכנעה, להכניע את הרצונות שלו. לראות את עצמו כנקודה כזאת, שכל מטרתו ליצור את הלך לך מבית אביך אצל הילד. כל מטרתי להפוך את הילד הזה לעצמאי יותר. ואם אני איכשהו מתקרב למטרה הזאת, זה בגלל שאני עשיתי עבודה של הכנעה. אני הצלחתי להכניע את כל הרצונות שלי שהילד יהיה הבובה שאני רוצה. אני מסתכל על הילד הזה בצורה של מכל אדם השכלתי ומתלמידי יותר מכולם. שהתלמיד, זה שהוא ילד, כן, לעומתי, אני גדול, אני יודע. התלמיד הזה, החמוד הזה, הולך ללמד אותי משהו. אני רוצה ללמוד ממנו. כשילד בוכה, והוא לא רוצה לספר, וההורה מנסה לחדור לו, כן? למה אתה בוכה? תספר לי, מה קרה? כן? והוא מכניס לו כל מיני רעיונות, מישהו עשה לך ככה? והשאלה הכי נכונה זה, תעזור לי. אני לא מבין אותך. אני כואב לי. תעזור לי, תרגיע אותי. כן? כלומר, אנחנו פונים אל הילד, ואנחנו מתקשרים איתו על מה שעובר עלינו. ככה בתקשורת, כן? אני לא כועס עליך, פשוט כואב לי. תספר לי. זה לחיות בהכנעה. זאת אומרת, זה לא להכניס את השני בתוך תחום השליטה שלי, אלא הפוך, אני קודם כל מכניע את הרצון שלי להיות שולט פה. אני מבין שהילד הזה הוא לעצמו סך הכל. אני צריך, כמו רצון טוב, רק לכוון את התנועה. כן? לכוון בעדינות את התנועה כדי שהרצון לא ילך לאיבוד. אבל בתנועה רכה. כן? בתנועה מכוונת רכה. שולחן של שבת זה הזמן הכי מענג של השבוע. הזמן שצריך להיות שמחה של ממש. אבל מה לעשות? שלפעמים יש ילד שמשתולל. ומה עושים כשילד משתולל? אנחנו רוצים ליישר אותו, מה שנקרא, להחזיר אותו למוטב. ואז כל השולחן הופך להיות גיהינום אחד גדול. כשבעצם הילד הזה משך את כל התשומת לב אליו בצורה שלילית, והייתה יכול להוביל. מה זה להוביל? לרומם. לפנות אל הצדדים הטובים שיש אצל הילדים שלך, ולספר להם סיפורים, בדיחות, לשיר איתם, להפוך את הזמן הזה לזמן חיובי. אז זה בגלל שאתה לא מצפה. את היכולת הזאת לזרום עם האווירה, כן, ולהביא את האווירה למקום טוב, זה בגלל שאתה לא מפחד מזה שפתאום יש ילד שצועק, ואחד שמרביץ, אתה לא מפחד. אתה לא נבהל מכל דבר, כי אתה לא חי עם תבנית מאוד מרובעת של ככה צריך להיות. נראה עוד מעט איפה נכניס את הציפייה, כי למרות זאת יש לנו כן איזה ציפייה. נראה עוד מעט מה נעשה איתה. ובינתיים קודם כל שנבין שהציפייה היא מרעילה את הילד. כי אני מצפה ממך, ואיזה מין ציונים הבאת, ולמה אתה לא לומד, וכך. אני רוצה לשים לו גבולות, עוד מעט נראה. אני רוצה שיהיה טוב, שיהיה לו טוב, סך הכל. אבל השאלה איך אני פועל, השלב הראשון, הכנעה. שלב השני, הבדלה. וזו השאלה שלך. בהבדלה, אני עכשיו צריך לדעת מה אני עושה עם הילד הזה, כן? אני צריך להתערב, אני צריך לעזור לו ללמוד, אני צריך לעזור לו עכשיו בשולחן לשבת בשקט. יש לי איזה מגמה חינוכית, אבל המגמה החינוכית, כפי שאמרת, היא ציפייה שמתאימה את עצמה לילד. היא דבוקה לילד צד אחד קדימה, זה נקרא. זה הילד, אני מצפה צד אחד יותר ממקום שבו הוא נמצא. אני לא נלחם איתו, אני עובד איתו על זה שעכשיו זה הזמן שנגיד אנחנו עוסקים בהיגיינה האישית של הילדים, כן? הנהגה בשירותים, אז אנחנו, זה עכשיו אנחנו נתלבש על זה כמה ימים, ובזה אנחנו נעבוד איתו, כי אנחנו מבינים שהוא מסוגל והוא סתם עצלן, אז לזה נוכל, כן, לעבוד איתו, כי זה משימה שמתאימה לו. אנחנו נתאים את המשימה לילד, כן? זה לא ציפייה מצידנו, זה הפוך, זה גמישות, אמרת נכון, גמישות מאוד למציאות. זה כבר נקרא הבדלה. היכולת להבדיל בין הילדות שלי למה שאני עברתי, למה שהילד הזה הוא נשמה אחרת. כל הורה מסתכל על הילד שלו ואומר, זה בדיוק אבא שלי, וכמה שהיה קשה עם אבא שלי, ועכשיו אני בדיוק רואה את החסרונות של אבא שלי על הבן שלי, אני אראה לו, כן? אני אתנקם בו. אז זה לא ככה, זה הפוך. מה שאני עברתי לא נכון, אני לא גם אנסה להפוך, כן? שוב, כמו שאמרתי, אבא שלי לא היה מדבר איתי בכלל, אז אני אדבר כל יום שיחת נפש עם הבן, כן? זה גם לא נכון. אלא בהבדלה, בוא תבחון מי הוא הילד הזה, בוא תסתכל. יש בו תכונות, יש בו חסכונות, יש בו איכויות. תתחבר אליו במקום שלו. אז זה נקרא הבדלה ואז המתקה. אז אני יכול לדבר ממקום אחר. כל הנקודה בחינוך זה עבודה של כל העבודה שלנו, זה עבודה שורשית, זה עבודה של שינוי. מאיפה אתה מדבר? אתה תגיד אותם דברים אולי. אבל מאיפה זה בא? האם אתה שמח? האם אתה רגוע? אתה משוחרר? האם אתה רוצה לכפות? כן? את העמדה שלך, כי אתה כל כך רוצה להיות פה אבא, כן? שמחליט. וזה כמובן צריך לעשות חיצונית, איפה שאדם הפוך, הוא יכול להתחבר לתפקיד הזה בצורה חיובית. ואז יש סמכות. הסמכות האמיתית, הגבולות באמת, הן באות בזכות החיבור המתאים למציאות הנמוכה. ההנהגה בישראל היא הנהגה אוהבת, שקטה, ומכבדת את העם. היא לא הנהגה של דיקטטור, כן? של כפייה. כפייה, אותיות כפירה. הכופר, מה הוא עושה? הוא רק מוסיף איזה רש של רישות, כי הוא לא סובל שיגידו מה לעשות. או שאפילו במחשבה, להיות ההמשר של הרצונות של ההורים שלו. הדבר הכי גרוע זה כשזה עובד. הדבר הכי גרוע זה כשהילד הוא סמכתות. הוא נולד בלי, כן? הוא מתפטר בלי רצונות. כי כל כך ציפו שהוא כבר, הוא כבר איננו, כן, הוא... רצית לשאול משהו, נראה לי. האם אפשר לבקש מים בחוצפה? תודה. נכון, יש לנו תפיסה מפוצלת. אנחנו מחוברים למהות של הילד שהוא טוב, אנחנו שופטים את המעשה הרע. היכולת שלי לשפוט את המעשה הרע, כן, היכולת הזאת היא קשורה ליכולתי לאהוב אותו ולהתחבר אליו. זאת אומרת, ככל שאני מחובר אל הערך עצמי של הילד עצמו ולא שוב, לציפיות שלי, או לאשמה שלי, או כן, לפצות את עצמי, אני יכול להיות יותר סמכותית, כן, אני יותר זורם איתו, אני יותר טבעי. כן, לפעמים שומעים איזה אמא ככה צועקת על הילדים שלה, וזה, והשכנה אומרת, מה זה? איזה מין התנהגות זאת. אבל האמא הזאת היא טבעית. והילדים של האמא הזאת יודעים טוב מאוד שהיא מאוד מאוד אוהבת אותם. ויש אחת שהיא כל הזמן מאוסה, ולמדה כל כך הרבה שיעורים, ושמעה כל כך הרבה דברים, היא כבר לא טבעית, היא לא מחוברת באמת לילד, מחוברת למה תפקידה ואיך היא צריכה לעשות את זה. לכן כל שיעור צריך לשכוח אותו, צריך להפנים אותו, שירדור לבשר שלנו, לעמדה הנפשית, כדי שכשנסתכל על הילד שגונב במקולת, אנחנו נראה אותו מולנו, לקח, הופ, מכניס לפה. אנחנו לא נתחיל לצחוח באמת בשנאה. אלא אנחנו נצחח אולי כדי להפחיד אותו. אנחנו בפנים נהיה הכי רגועים, כעס פנים. כן, אנחנו נעשה כאילו כועס. היכולת הזאת להיות טבעי עם הילד, בסך הכל בסמכות, שהסמכות תהיה טבעית, היא תלויה בעבודה אמיתית. ו- וככל שאנחנו אמיתים יותר, זה ממש בפרופורציה, ככל שאנחנו אמיתים יותר ומחוברים יותר אל הילד ויוצרים זמן איכות עם הילד הזה, יש לנו כן, זמנים שאנחנו יושבים איתו ושמחים איתו, אז יש לנו טבעיות טוטלית להיות לפעמים מאוד מאוד סמכותים על ההתנהגות, על החוץ. והילד יודע, אז הוא, כן, טוב לו כזה. אז לכן, כן. ההמתקה זה הכי פשוט. זה כשבסוף אני בא אל המציאות, אחרי העבודה הזאת, ואני פועל. אני ממתיק, אני מתקן את המציאות. יש פה לדוגמה לפעמים מצב שאדם שומע שיעור כזה, אומר, וואלה, אני כבר 13 שנה משגע את הילד שלי. איך אני יצא מהבור הזה? אני אומר, אין בעיה. אם אתה עושה עבודה נכונה, ביום שיפול לך הסימון, הכל נמחק. כל מה שאתה עושה עכשיו מכאן ואילך, דף חדש לגמרי. אתה אדם חדש, והילד שלך הוא אדם חדש. רק רגע, הוא לא הרזיק תינה, הוא יחס עליי, לא. כי אתה עשית שינוי אמיתי. הנצחות יחדירה בנו אשמה. זה חטא מאוד גדול. שאדם מאבד ערך בעצמו כי הוא נפל. אבל פה יש תיקון. אגב, זה כל עניין של הפסיכולוגיה היהודית. היא מציעה בכל סוגיה פתרון. יש פתרון, יש אפשרות לצאת ממצב, אין דטרמיניזם, אין מציאות קבועה ואי אפשר לצאת ממנה. הפוך, יש מציאות לוקה בחסר, כי זה לעומת זה עשה אלוקים, אפשר למצוא את הטוב ולגדול מתוך הניסיון. אז אותו דבר פה, אתה יכול להמתיק. מה שהיה מר יכול להיות מתוק בזכות העבודה הזאת. אז... אז זהו, מה אנחנו עושים עם הציפייה באמת? מצוין. מה שאנחנו עושים עם הציפייה שלנו, שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, אנחנו מתפללים. מה זה תפילה? תפילה זה להכניס את כל הציפייה, אבל בתוך ציפייה פועלת, יוצרת. יש מאמר ככה של הרב טאו. כן? יש, תקרוא הרב קוק על ציפיתה לישועה, או ישועה. אין היה שבת, סרט שבת. שהציפייה זה דבר אקטיבי. זה דבר פועל. אז קודם כל אני פועל. אני אעשה את כל מה שביכולתי, אומר רבי נחמן. אני אעשה את כל מה שביכולתי להשתדל, אבל התוצאה לא אכפת לי. אני עושה את כל מה שביכולתי להשתדל, אבל התוצאה בסופו של דבר זה לא שלי בכלל, זה שלו. אותו דבר התפילה. אני יוצר כלים עם הציפייה הזאת, עם התסכולים האלה גם, אני מתפלל ואני יוצר כלים להופעת השפע. השם רוצה להשפיע, רוצה לתת, הוא מצפה בתפילותינו. כן? בתפילה הזאת אדם יוצר כלי להורדת השפע. אבל נראה את זה עוד מעט, אנחנו רצים מהר מדי, רוצה להתעכב קצת על הנושא של הציפייה. הנושא של ציפייה זה מאז חזרתנו אל הארץ, זה אמת מארץ תצמח. כלומר, זה לראות את המציאות, להביט במציאות ולראות, הנה, בסופו של דבר היא מתוקנת בשורשה. קורה משהו לפעמים גם במציאות, שהוא גם גדול ממה שאני חשבתי עם האמת שלי. כן? הילד שלי, אמרנו, בא ללמד אותי משהו. יש בתולדה, כן? חוכמה שאין אצל האב. כן? כי הוא נמצא במקום כזה שתמיד צריך לזכור, כדי שהכלי יהיה כלי, הוא צריך שהאנרגיה תהיה גבוהה מאשר התחולה של הכלי. כדי שהמציאות הארץ ישראלית תוכל להיות כלי להופעת השם בעולם, צריך שהמציאות הארץ ישראלית תהיה גדולה במהותה מאשר דבר השם שגיבלנו בהר סיני. כי ארץ ישראל זה הכלי. אז יש משהו באמונה הזאת, בהשגחה הפרטית שקורה לכל אחד ואחד בישראל, כן? האמונה הזאת, כמה עם הפנים לפנים, השם ככל שאתה מאמין יותר, הוא מראה לך יותר את הדרך. שהכל פה, אם אתה מסתכל לעומק, הוא מצד התיקון. ואז אתה לא מתפעל, ואתה לא מיואש, ואתה לא מתבחין, אתה פועל מתוך המציאות, כן? אתה גם לא מפחד, יש אנשים שמפחדים מהמציאות, מסתגרים, מכיר כמה, שהסתגרו בתור ביתם, לא יוצאים, שכאלה לומדים תורה ממש סגור בתוך חדר. כמובן הטיעון הוא של קדש שם שמיים, ללמוד תורה, אבל הטיעון האמיתי הוא רגשי. המציאות מפרידה אותי, כי אני כל כך מצפה למציאות שתהיה אחרת, ואני מורזב מהמציאות. אז זה קורה הפוך. אם היית מסתכל עמוק לתוך המציאות, אתה תראה איזה גודל יש. איזה עולם נפלא. אלא מה? אנחנו לא בעלים משקפיים מספיק עמוקות לפעמים, כי לא מספיק למדנו תורת הרב קוק במכון מאיר. אז זה צריך לבוא לפה. אז העבודה היא עבודה של משעבדים את הצד הרצוני והשכלי לצד הימני, שהוא האבא, שהוא החוכמה ששורשה בעולם התענוג. כלומר, אנחנו לומדים להתחבר יותר אל המציאות, יותר מאשר להשכיל. כן, זה חטא המרגלים. הם השכילו לטור, להסתכל מבחוץ. ואנחנו אומרים לו, בוא נחיה, בוא ניכנס, ועלו נעלה, כן? כי יכול נוכל לה, זה שלנו. אתה הולך לתוך המציאות, אתה מבין שהיא המציאות שלך. נכון, האדם הזה ברחוב לא דיבר איתך יפה. אבל תתמודד איתו, זה ייצור אצלך כוחות. אל תפחד, המציאות בפנימיותה היא כל כולה אלוקית. היא באה להדריך אותך. ואם אתה חי בצורה כזאת, אתה לא כמובן בקטן, כן? זה הסתכלות רק למי שרוצה להסתכל בגדול. אתה לא מסתכל על החתול השחור שעבר מתחת לסולם, כל מיני אמונות תפלות. אבל אדם שרוצה להסתכל בצורה גדולה למציאות, הוא כן רואה מיד איך המציאות היא פועלת כדי להפוך את האדם לאדם יותר גדול. זה אדם שעשה את העבודה של אישה כשרה אומרת הגמרא, תנא דבליהו מצטט אותו, שאישה כשרה עושה רצון בעלה. אישה כשרה, כן? מה זה אישה כשרה עושה רצון בעלה? זה תמיד מה שמעורר חיוך אצל הבעלים, אבל בעצם זה גם אצל הבעלים. שהאישה, הצד האימאי, השור של הרצון והשכל, הוא מסוגל להכניע את עצמו לצד הפנימי יותר, שזה האבא, תוך נפשי, כלומר האמונה, הראייה הפנימית, החוויה שכל דבר בשורשו הוא טוב. זה צריך לעלות על ההשכלה, על ההסתכלות מבחוץ, על החקירה, כן? איפה שאדם מתנתק דרך השכל מהטבעיות שלו, מהצד הטבעי והאמיתי שלו, כן? הוא כבר לא, הוא כבר מעושה, הוא כבר מסופק, הוא כבר מאסס, הוא מתלבט, הוא לא, כן? כי הוא תקוע בתוך עולם של שכל ורצון, אבל בלי הערה רוחנית. לכן מהו הטיפול ומהו החינוך? להביא אור למערכת, לחזור בתשובה, להיות בשוב. הרצון זה רצו, להיות בשוב, להתחבר לצד הימני יותר, כן? להיות ימנים. זה לא פוליטיקה, כמובן. עכשיו, אם כן, אז החשיבה הופכת להיות שורשית יותר ופנימית יותר. כשאנחנו מסתכלים פנימה, אנחנו מעדנים את המציאות. אנחנו לא מחנכים את הילדים לאיזה חכם אתה, כן? זה מצד הציפייה שלנו. כשאני אומר לבן שלי, איזה חכם אתה, מה אני אומר לעצמי? איזה אבא חכם של בן חכם. אבל אתה אומר לילד, איזה חוכמה השם נטע בך. זה שונה לחלוטין. כי זה בא להגדיר את המציאות הטובה והאהובה שבתוך הנפש שלו. אבל הוא צריך לדעת שעליו להשתדל. זה לא שם אותו במצב, כשאתה אומר לילד, איזה חכם אתה, מאה בכל מבחן. הוא מת מפחד שיום אחד הוא יקבל 50. ברגע שאתה אומר לו, השם נתן בך שכל טוב, הילד הולך עם תחושה טובה שעליו להוציא מהכוח אל הפועל את כל הטוב שהשם נתן בו. כי אני אעשה את כל מה שביכולתי, אבל התוצאה לא אכפת לי. כן? אני משתדל. את שלי אני אעשה. אז אני פוגש את זה, כן? אנשים שתקועים עם המבחנים, עם הבגרויות, עם כי הם כל כך רוצים להצליח. כן? וזה הפוך. זה אדם שיש לו מלא ספרים בבית שלו. מלא. הוא לא נוגע בספר אחד. כי הוא כל כך סובל מהתסכול הזה שהוא היה רוצה ללמוד את כל הספרים. ומה לעשות שכדי ללמוד את כל הספרים צריך להתחיל עם אחד, ואחד זה קטן עליו. אז הוא כל כך מלא ציפיות מעצמו שהוא לא יכול ללמוד. כן? הם אומרים לו בישיבה, יש לך תא, בתא אפשר להכניס מקסימום 5-6 ספרים, כן? במצב הטוב, עוד איזה סדרה קטנה כזאת. אז זה מכניס את האדם לעבודה, לעמל, כן? כי הוא מצמצם את הציפיות שלו. בישיבה, אתה לומד כי אתה מצמצם, אתה רואה את הסוגיה של המסכת הזאת, וזה העבודה שלך של כל השנה, לגמור את הפרק הזה, כל מאוד מצומצם, וככה אדם הולך ומתקדם, כן? אדם ששונה שתי הלכות בכל יום, שתי משניות בכל יום. הוא ככה מתקדם. אדם שאומר, אני אלמד כל השעה בחודש, הוא נופל. אז אדם שלא מצליח לבטל את הרצונות שלו, זה בגלל שהוא לא יודע להיות פגיע. כן? למה אנחנו כל כך מתקשים לוותר על הרצונות שלנו? כי אנחנו במצב שאנחנו אומרים, רק רגע. כן? זה אותו דבר לקבל עול מלכות שמיים. אומרים, רק רגע. אם אני מכניע את הרצון שלי ואני עושה את רצון הילד או רצון השם לפעמים, אני חסר ערך. כלומר, אני לא מצליח להיות במצב של להיות פגיע, להיות במצב של, של כן, של להכניע את הרצון. כי לא נתנו לי מספיק כוח. אם אני מבטל את הרצון שלי, אני מרגיש מת. כן? אז אני נלחם. אני, בלי לשים לב, אני נלחם לשלוט על השני, כי זה נותן לי ערך. ופה זה הפוך. אנחנו אומרים, רק רגע, אתה טוב במה שאתה. אם התמנית להיות אבא או להיות בעל לאשתך או להיות חברותה לחברותה שלך, זהו סימן שזה מן השמיים. לכן, מה לך לדאוג? ואל תדאג, העבודה שלך, ההנהגה שלך היא בסך הכל להכניע את הרצונות שלך. לדעת לוותר, לדעת לוותר לטובת השלום. כן? לזכור כל הזמן, הקדוש ברוך הוא מחק את שמו כדי להוסיף שלום בין איש לאשתו. כן? בפרשת סוטה. אז מה אתה כזה דואג? אז לכן יש רצון פנימי שמתגלה כשאדם מכניע את הרצון החיצוני. כן, זה מה שאומרים לאדם שמסרב לתת גט, מקים אותו עד שאומר, רוצה אני. מה זה רוצה אני? עד שמקים אותו. ברגע שאתה פועל עם האדם להכניע את הרצון החיצוני שלו, אתה בעצם מכניס אותו למצב של כמו להיות פגיע, אז יכול להיחשף אל הרצון הפנימי. זה מה שקורה בכל טיפול, כל שיחה טובה, שאדם יכול להגיד, נכון, לא יודע מה קרה לי, אני הגזמתי. אתה יכול להיות פגיע עם השני, אז אתה יכול גם להתחבר אליו. כן, יכולת להתחבר, לפעמים הורה צריך גם לחשוף דברים של הילדות שלו, גם בגיל שלך, אתה יודע, לא הייתי משהו. כן, זה טוב, כי זה נותן לילד מיד אפשרות להזדהות עם האבא או הורה שעשה עבודה על עצמו. אני לא חייב להיות, מאוד קשה להיות הבן של. כן, להיות הבן של פרופסור, זה קשה. כי אתה כל הזמן צריך דין וחשבון, בן של, בן של. וכשהפור, כשההורה אומר לו, תשמע, בוא נספר לך את האמת, לא תמיד היה כל כך קל. אני עבדתי על עצמי, באמת, לא פשוט, אתה צודק. אז זה כבר מרגיע. ברגע שאני מוריד, אני מגלה פגיעות, מגלה חולשה, אני מאפשר לאדם לבטא באמת את הרצון שלו. כן, זה הפוך על הפוך. ברגע שאני רוצה באמת שיהיה קשר, הרי זה מה שאני מחפש הרי הכל כהורה, עם כבר ציפייה, כן? רפס קשר עם הילדים שלך, עם אשתך. אתה, כן, זה, אתה מבין שזה, זה מפתח. כדי שיהיה קשר, זה שתהיה ענווה, כן? ולא ידע משה שקרן אור פניו. הוא ביטל את הדעת שלו, ביטל את השכל שלו. הוא היה במצב של, של, של הכנה, כן? של, של הערת פנים, של חוכמה. כי הוא לא ידע. אז זה ענווה. הענב הוא מסוגל להיות גם עמדה נפשית כזאת של פגיעות, כן, של להיות למטה. לא, זה לא מפריע לו. יש שאלות, אבל זה לא נראה לי. אז זה הבא של הדור. אנחנו אנשי חזון. אנחנו נשים בעיקר עם המון רצונות. אם היינו מגדירים את הדור הזה, כן? הרבה מאוד רצונות דווקא. שחזון, אנחנו רוצים גאולה, אנחנו צריכים משיח, אנחנו מתפללים לבית המקדש, ואנחנו, כמה רצונות יש לנו, ומה הדרישה, דווקא בדור הזה, להכניע את הרצון הזה, לרצון השם, כן? עשה רצונך כרצונו. הכנעה היא לא טבעית?
כן, אתה אחרי זה יכול, בדרך כלל תמיד יהיה איזשהו צד שאתה יכול לבקש סליחה ולומר איזשהו צד שתהייתי ובאתי לא יפה או משהו, וכאילו באמת זה העניין של השלום שום בית, כן? ואת ההכנעה הזאת כאילו כדי שכן יהיה ענב וכן יהיה פה מצב של קשר בריא וטוב, אבל אז הכל אנחנו חוזרים למצב לא טבעי, היה פה משהו לא בסדר, כאילו
אם אשתי עשתה משהו לא טוב, אתה מדבר על מצב שאשתי עשתה משהו לא טוב. זה לא טוב. התפייסות חיסונית זה לא הנקודה. הנקודה זה לדעת לריב. כדי לדעת לריב כל יום, בני זוג צריכים לצאת לטיול זוגי, או לימוד משותף, זמן ביחד, לברר רגשות. ובזמן הזה לומדים לדבר על הכל. מה שפגע לי, מה שעשה לי רע, מה ש... אם זה היה קל, אז אפשר לשתוק, אבל אם זה עומד פה, אז צריך לדבר. אז אתה לומד להיות פגיע, כי אתה אומר לשם, אתה אומר, תראה, מאוד נפגעתי, מאוד מאוד היה לי קשה. אז אתה מדבר, אז יש, זה מעורר הצד אמיתי של השני. השני באמת, הוא בהכנעה, הוא לא רוצה עכשיו לנצח, כי ניצחון בזוגיות, זה תמיד תמיד הפסד, אתה לא מנצח במריבה, אין מה לנצח, אתה רוצה שלום, סך הכל. אז מה זה אתה רוצה שלום? ברגע שהיא פותחת, אתה עוזר לה להביע את עצמה. אתה רוצה דווקא, וזה כואב, זה קשה, וזה טוב, כי אתה מאפשר לה. בעל שמאפשר לאשתו להביע את הרגש הקשה שלה, הוא בעל טוב, כי הוא מסוגל להכיל אותה. את יודעת, אני ממש מבין אותך, איזה קשה, זה מצטער אמיתי. אם זה לא טבעי, אז הוא צריך לעשות עבודה למידות שלו.
גם בסיטואציה, אני לא יודע עכשיו על המצא שאחרי, מדברים על הדברים,
כן, כן. גם כשזה קורה בשטח, אדם צריך להיות גיבור, אמרנו. מה זה גיבור? להיות בהמתנה. לא לענות רגע, כן? מיד. הוא רואה את עצמו התלהב יותר מדי, כן? ויש ערבוב רגשות, והוא נעצר. והוא מנסה להקשיב. זה הכי טוב. שזה בתוך, כן? והוא נותן לקול של השני, לדוגמה, לצאת וככה. הוא לא מנסה מיד לסתום את הפה, לשים פלסטר על הפנדיצית. יש פצע פתוח, מדמם, תן לבן אדם לחוש, כן, להביע את הכאב שלו, ותנסה להיות במקום שאתה רק שומע, כי זה נורא חשוב, כי הוא כואב. אז מה זה יעזור להגיד לו, יהיה בסדר, שם יעזור? זה סתימות פיות, זה לא נכון.
וגם את עצמך, יש איזה טוב, זאת אומרת שאם זה משהו, אתה רואה לא בסדר,
אז זהו שפה, אז זה מה שאמרתי, זה בדיוק מה שאמרתי לפני כן. את השיעורים האלה אנחנו שומרים אותם רק לתוך הבטן שלנו, אנחנו שוכחים אותם, אנחנו לא עובדים איתם. אתה לא עובד בחינוך בסגנון שאתה אומר, טוב, אתה רגע, 1, 2, 3 נושם, עושה זה, אתה חי, אבל אתה מסוגל לשנות משהו, להתעלות. אתה מתעלה. אם לא, זה נקרא יוסיף דעת, יוסיף מחוב. אדם שלא יכול לדבר רגיל, כן? כל דבר הוא מעושה, הוא מחפש את המילים שלו, הוא לא טבעי, הוא לא חי. כשהילד הוא בסך הכל, עלול להיות עם נטייה כפייתית שם, כן? כשהכל פרפקט צריך להיות ושלם, ואני לא רוצה לפגוע בך, והכל כזה עם כפפות משי, ומין פינוק רגשי, זה לא טוב. אדם הוא טבעי. אדם הוא טבעי, אני תשמע, הגזמת. סליחה אם אני אומר לך, אני אוהב אותך, אבל הגזמת. נורמלי, טבעי. אבל הטבעיות הזאת צריך שתעבור איזה עיבוד. כן? זאת אומרת שאדם הוא לא יגיד ככה דברים סתם קיבל. זה עבודה לפעמים אחרי מעשה. לפעמים זה עבודה של אדם פשוט מתקדם באישיות שלו, בונה משהו באישיות שלו, שעושה אותו יותר מכיל ויותר, כן? יותר גדול. אז בואו נראה.
שאלה, איך עובדים על הטבעיות הזאת? כלומר, כמו שאומרים, נתת דוגמה לאדם שהוא...
הטבעיות, אנחנו עובדים על הטבעיות בעוד ללמוד, ועוד ללמוד, ועוד לשמוע, ועוד ללמוד, ועוד פעם ללמוד. עד שזה מחובר, עד שזה כמו הטיעונים שדיברנו בהתחלה. זה דרך טיעון אמיתי, שאדם מבין שהוא רוצה להיות גדול, לא רוצה להישאר קטן. נמאס לו מהקוטן הזה. הוא סולד מהקוטן הזה. באופן מהותי הוא רוצה שינוי, לא רק עם הילדים שלו, ולא רק עם אשתו, ולא רק עם עצמו. עם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא, עם השכן, עם כל אחד. הוא רוצה שינוי. ויש כאן, בפסיכולוגיה יהודית, הבנה שאדם יכול לשנות תפיסת עולם. זה שינוי תפיסה. כן? והעבודה היא עבודה שמתחילה קודם כל להשכיל השכלות חדשות, להבין דברים בצורה אחרת. מה שאמרו לי שזה ככה זה לא ככה, קודם כל לשנות תפיסה, כן, בהבנה. אחרי זה לעבוד 40 יום על כל דבר, תקחו כל ספר במידות ומוסר וזה, תקחו מידה, מידה, וקדימה, לעבודה, כן? כל פרק, הגן והפרי, הנה. אז כל פרק, עובדים, עובדים, פשוט אומרים, זהו, זה הנקודה שאני רוצה להתלבש עליה, ואני עכשיו עובד על זה. ואת כל השאר בינתיים אני שם בצד, כי אני לא יכול לעבוד על הכל. אז אדם תופס בחובות הלבבות, אומר שער הביטחון, ספר בפסיכולוגיה הכי עמוקה, שער הביטחון. האדם עובד על הביטחון, כל דבר באמת לראות את הביטחון, זה, כן? לראות ביטחון שיש במציאות, שהכל באמת לטובה. ואז אדם, הוא לאט לאט זה הופך להיות טבע אצלו. אז זה ניתן, זה נקרא לחזור בתשובה. תשובה מידותית.
רק מלימוד, או שזה גם משהו שהוא אימוני?
כן.
סוג של אימון?
אימון, זה מה שאמרתי, אימון. אחרי שהוא למד ומבין ויורד לו הסימון ובוכה וצועק על עצמו וממורמר, קדימה, מתאמנים, אפשר להשתנות. אדם יכול ככה להשתלט על האוכל, על הכעס, על השקרים, על לפתח כל המידות, דרך עבודה, דרך עמל, של יום יום, להסתכל על עצמו, איפה הייתי בזה, נפלתי, לא נורא, אני אקום.
אדם לעמל יולד.
לעמל יולד. כן, אז זה באמת מה שלמנו בחטא המרגלים, לא להיות תיירים, לא להסתכל על דברים מבחוץ, לדעת את הארץ, אלא... ואחרי זה יש את המעפילים. כן? המעפילים האלה שרוצים לעלות, למרות הגזרה, הם רוצים לעלות, וחזל אומרים, מלכותת בלא תגע, כן? יש איזה ככה התפרצות של אנשים שרוצים, זהו, לעלות. ואז כותב לנו המקור האחרון, לא כתבתי המקור, הצדקת הצדיק בפרק ממווה, רבי צדוק הכהן מלובלין, מביא לנו שם, בממווה, שחוצפה כלפי שמיה מענה. אם בדור הזה, בדור של המרגלים, זה לא מועיל, אבל אומר לעתיד לבוא, חוצפה כלפי שמיה מענה. מועיל. החוצפה המועילה. שאדם הוא יכול עכשיו לגלות את הרצון שלו, מה שדיברנו עכשיו, של להכניע את הרצון, יש מצב כזה שאדם יכול להביע רצונו כלפי שמיה, וזה מועיל. כלומר, הדור הזה זה דור כזה שמסוגל לעורר את הרצון בצורה כזאת שהצדיק גוזר והשם מקיים. כן? של מציאות כזאת שלמטה, כן? פועל למעלה. למה הוא שחה בשבי, אומרים בתחנונים. כן? האדם הוא כבר צועק, איך אמר רב צבי יהודה לפני ששת הימים? ואיפה שכם שלנו? ואיפה החברון שלנו? יום למחרת התפרצה מלחמת ששת הימים. כלומר, ברגע שיש חוצפה כלפי שמיה, כן, יש צעקה של ממש, ומשהו אז יכול להשתנות בתוך המציאות. אז זה בתפילה, כן, זה בתפילה, זה בצעקה של האדם, שהוא מאמין בכוחות שלו, ברצון שלו, אבל פה זה בדרגה גבוהה, כי ההורים צמצמו את עצמם, לא רצו שהוא יתפלל, אז הוא יודע להתפלל באמת. כן, הוא יודע להתפלל בצורה שהוא כבר, וזה החטא הגדול, כן, של הדור, לא מאמינים מספיק בתפילות שלנו. אנחנו לא מספיק מאמינים בגודל שלנו. אנחנו אמרנו בהקדמה שכל אחד פה רוצה להיות ראש ממשלה מצד אחד, מצד שני לא מאמין, למה? כי אתה לא מספיק מאמין בגודל שלך, במה שאתה. אתה לא צריך בשביל זה להיות ראש ממשלה. יש סתירה. אתה לא מאמין באמת ברצון הפנימי שלך, בתפילה שלך. אז אתה חי באשליה שאתה רוצה להיות, לקרוא את כל הספרים, ואתה קונה עוד ספר, ושבוע הספר זה הזמן לקנות עוד ספרים, ועוד ספרים, ועוד ספרים, אבל אין זמן לקרוא אף ספר. אז אתה לומד פה להאמין בכוח שלך, במה שיש כאן בפנים, זאת אומרת שאתה חי בהכנעה. בגלל שאתה חי בהכנעה, חוצפה כלפי שמיה מענה. כן? בגלל שאתה חי בהכנעה כלפי שמיה, אתה יכול להרגיש שיש לך מילה גם עם בני ביתך. כל מי שיש בו עירת שמיים, כל מי שחי בהכנעה, דבריו נשמעים. כן? ממרה בגמרה, כל מי שיש בו עירת שמיים, הוא רואה שממי, הוא לא רואה ארצי, הוא לא רואה מציאות. הוא מבין שיש בתוך המציאות משהו פנימי, אז דבריו נשמעים. הוא יכול לדבר לקרובי משפחה שלו, והוא נשמע. כי הוא מכבד אותם, הוא לא רוצה בשבילם, הוא פונה אליו בצורה כזאת שהוא רואה אותם. היום יש כל מיני סדנאות לתקשורת, כן? כל מיני. כל אחד אומר לי שהוא הלך לסדנה אחרת, איך לתקשר עם ילדים, שזה יתקבל, ואיך לדבר, ואיך ואיך. אבל הבעיה שזה טכניקות. והטכניקות הרבה פעמים הן רעות מאוד, כי הן מעוררות ציפיות, כי ככה אמרו לי שצריך לעשות, וככה צריך להיות עם הילד, והילד הזה הוא לא לפי השיטה, הוא לא בסדר. זאת אומרת, כל שיטה, אם היא לא מלובשת, אם היא לא אצל אנשים, לפעמים יש אנשים מאוד חכמים, וזה בסדר, וצריך שיטות והכל, אבל יש משהו מסוכן בשיטה. שהשיטה עלולה לסגור את האדם בתוך תפיסה שלא מאפשרת לאדם להאמין בגודל שלו, כן, עד הסוף.
זה, לא יכול מי אמר את זה. שתמיד זה שגדול ממך, זה שקטן ממך הכי פשוט לכבד. אבל זה שהוא כמוך, זה הכי קשה.
קשה לך בן אדם שהוא כמוך. כי אתה מרגיש בתחרות איתו.
זה גם עניין של רצון, של ציפייה.
נכון.
אתה מצפה איזשהו משהו
פה. אבל זה נושא קצת, זאת אומרת, זה נושק, זה נושא של קינה. יש קינה שהיא קשרה, וקינה שהיא פסולה.
הרצון של הילד. יש
שאיפה, אולי צריך לשנות את המילה לשאיפה,
אתה בעצם צריך להנחות אותו.
יש לך שאיפה בשביל הילד? אתה שואף בשבילו?
מה זה יצליח? גם להנחות.
אז זהו, שההצלחה...
שיהיה טוב מה שטוב לו.
זהו, ההצלחה של הילד זה נמצא אצלו. ואני כהורה צריך לעזור לו להתחבר להצלחה שלו. איך? לפי המציאות שלו. ככל שאני אתן לילד יותר... מחב, מציאות, ואיך אומר הרב אבינר, הוא יתאפס על העצים, ישבור את הרגל, אבל את הרצון הוא לא ישבור. אם אני עוצר אותו כל פעם שהוא עולה על העץ, מושך אותו כלפי מטה, הוא יהיה ילד שלא נחשף אל המהות שלו מספיק, כי לא נתנו לו חופש, כן, לא פעלו מתוך באמת הכנעה, אלא רצו להכניע אותו. אז מה קורה לילד הזה? הוא הבובה של אבא ואמא, כן, אני רואה אותו. יש ילד כזה שיושב ליד אבא שלו, חמוד, מתוק, 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 בתפילה כזה, קרה, יושב קרה כזה. מתוק, פתאום אתה רואה אותו בגיל 14, קוצים ירוק על הראש. הוא בא ככה, עם כל מיני סימנים מפחידים. ואתה מסתכל עליו, אתה רוצה לחבק אותו, אתה, סוף סוף אתה חי, ברוך הבא. סוף סוף, זה כמובן לא לכתחילה, כן? אבל בדיעבד, הילד הזה, הוא לפני זה, הוא לא היה לו באמת חיים. כי הוא היה המשך של הציפייה, של השאיפה של אבא שלו. השאיפה שלי, שהילד שלי יישאר לידי בתפילה, ואני אתן לו פרסים, ואני אתן לו זה, ואני אחזק אותו. והילד הוא כל כולו אכול בסוכריות על כל ההתנהגויות הטובות שהוא צריך לעשות. ואין לו באמת אפשרות לצאת. היום זה דור של אנשים גדולים שרוצים אמת, ולא רוצים להסתפק מטיפים. זה לא דור של טיפים, זה דור של ענקי רוח. אנחנו צריכים לתת להם, לאפשר להם להיות כל אחד לפי דרכו. שאחד שאושר בשולחן של שבת, יש לו קול של, שדורש פיתוח קול. הוא יהיה זמר, הוא יהיה, אם לא זמר מקצועי, אבל לפחות זה התחום שלו, מה שנקרא, ביצירה. כל ילד של תחום ביצירה. אחד זה יצירה בכתיבה, אחד זה בציור, אחד זה בתקשורת, אחד יודע לדבר. כל אחד יש לו תחום, מוזיקה. צריך לבחון מה התחום היצירה, כי יצר זה גילוי של הרצון הפנימי. היצר מתבטא שמה, כן, והופך להיות רצון פנימי, דרך היצירה. היא מעדנת את היצר ולחברת אותו אל הרצון העמוק. אז אם אנחנו לא נותנים לילד, ואנחנו היינו כל כך רוצים שהילד הזה ילמד פסנתר, כי מה לעשות, לא יכולתי ללמוד פסנתר בגיל שלו, אני כל כך כואב לי שלא למדתי גם צרפתית. חשוב שילמד שפות. והילד, מה זה לא רוצה? אבל הוא ילמד, עכשיו הוא קטן, אחרי זה הוא יזרוק את הכל. וגם הוא יזרוק את ההורים, כי הוא ירגיש כל הזמן שרצו לא אותו באמת, אלא רצו את עצמם דרכו.
איפה עובר הגבול של
לא
להיות מוכן לקבל את הילד להיות חופשי לבין חוסר אחריות?
אז זהו, אז החיות שלנו זה מה שדיברנו בפעם הקודם, זה מתי ולא מתי, לגעת ולא לגעת. אנחנו באזור כזה שהילד, דוגמה אמרנו על שמתאפס על העצים, אנחנו יושבים בגינה או בחוץ, אנחנו יש לנו איזה קשר עין, אנחנו יודעים מה קורה איתו. הוא ילד קטן, אני אתפוס לו את היד לפני שאנחנו עוברים את הכביש, עכשיו הוא במחבים פתוחים, נשחרר את היד. לגעת ולא לגעת. אני אלווה אותו אם הוא רוצה שאני אעזור לו בשיעורי בית, אבל אני אתן לו כמה טיפים. עכשיו תנסה לבד, אני חוזר עוד 10 דקות, נראה מה שעשית. כל הזמן, לפעמים מצמידים לו איזה מורה, מאפשרים לו מעצמו להוכיח שהוא מסוגל. אנחנו אומרים לו, תשמע, השבת לא עשית כך וכך, אתה יכול עכשיו לעשות כלים, אני חושב שאתה מסוגל. אנחנו בוחנים, אז זה, כל הזמן אנחנו איתו, ואנחנו משחררים אותו. איתו, משחררים אותו. הולך לבני עקיבא, או לכל מיני תנות נוער אחרים. ואנחנו מלווים אותם לתנות נוער, אנחנו לא יודעים מה קורה שם. וכשהם חוזרים מטיול, אנחנו לא רואים מה היה, איך היה, מה קרה, הערב. אנחנו פוגשים אותם, מה שלומך, אוי, התגעגעתי. באמת, אמיתי, אם התגעגעתי באמת. ואז הילד לומד לדבר מעצמו. כלומר, לגעת ולא לגעת. אנחנו לא, זה עניין של קרבה ריחוק, כן? לתאים את עצמנו כל הזמן, קרבה ריחוק מתאים. יש ילד שהוא צריך המון חופש, כי הוא ילד יצירתי. וככל שאנחנו מנסים להכניע אותו ולחנך אותו, זה לא הולך. ויש היום בתי ספר שהופכים את הילדים הבייתיים לילדי אתגר. שהופכים את הילד בתפיסה, כן? הילד הוא בא עם הכותרת פה, ילד בייתי. והם מצליחים להפוך אותו לאתגר, ליד גדול, ליד מיוחד. וזה עניין של תפיסה, עניין של הסתכלות. כן. בבקשה.
דיברת על הנחלה, וגם על שחרור, ועל זרימה טבעית.
מצטער מהתנועה
שיש
בזה
איזשהו
הרחקה
או לחץ מסוים,
השאלה
אם זה באמת יותר
בשחרור
בטבעיות או שבאיזשהו צורך
להכנעה. מה, איפה לחץ פה?
בעניין של
ההכנעה,
של
לדחוק
את
הרגשת פנימה
או משהו כזה,
ההכנעה היא דווקא עבודה של צמצום. אז זה לא בלחץ, או זה לא בצורה, זה בשקט, בביטול כזה. אדם לומד להתבטל. הכנעה זה לא דבר שאדם הוא צריך לשם ייחוד קודשה בריחו כזה שוב לרצות, אלא אני לומד בשעת מריבה לבלום את הלשון, לא להגיב. אני לומד, זה לא עוזר. אדם צועק, כועס, זה נותן לו להוציא את כל הזעם שלו, אבל הוא סתם יוצא מדעתו, הוא סתם אני חושב שזה כן הופך להיות דבר מאוד טבעי דווקא. אדם שחי בענבה לדוגמה, לא ידע כי קרנו פניו, הוא לא יודע שהוא ענב. איזה ענב אתה הראש של כל הענבתנים, לא מעניין אותו בכלל. אז זה כן, זה טבעיות, צמצום זה טבעיות, זה לא משהו של כזה נרוון להיות בצמצום. בסדר, אנחנו צריכים לסיים, אני חושב, כרב, זה, אם זה שאלה קצרה, כן. כן. הלימוד משפיע על הטבעיות, נכון. כי זה לימוד תורה, זה לימוד פנימי. אם לא לומדים מתוך תורה, זה לא לימוד פנימי, ולכן זה פועל לא טוב. אנחנו צריכים לסיים. אם נסכם, כדי להתחנך לרצון, אני צריך ללמוד לבטל את הציפיות שלי. ואם כן, לאפשר לילד, מתוך התפילות שלי גם, ומתוך זה שאני מחובר אליו, אני יכול כמובן להיות סמכותי, לתת לו, לשים לו גבולות איפה שצריך, של לגעת ולא לגעת, כל זה כדי שיגיע לבחינה של חוצפה כלפי שמיה מענה. זאת אומרת, שידע שיש לו תפילה. לעורר אצלו את הרצון, זאת אומרת לצמצם את הרצון, וזו הגבורה הכי גדולה שמתבקשת לכל הורה. שנצליח.